ברשות אבי מורי ראש הישיבה, ברשות הגברת ולנר, ברשות ראשי הישיבה רבים, תלמידים ושאר אורחים, לפני 30 שנה בדיוק, מיד אחר פרשת בעלותך תשמ"ב, למדנו כאן מסכת במציע, פרק המפקיד, סוגיית שומר שמסר ושומר. אז באמצע הלימוד, באמצע החיים אפשר לומר, באו וכיסו אותם לתוך בית המדרש כפי המטרה והתפקיד של ישיבת הסבר. באו באמצע, כאמור, באמצע סוגיה מתוך הפתעה הגמורה. אותי כיסו ביום השני בלילה יחד עם קבוצה שלמה של חברים, ובלילה שלפני כן, ביום ראשון בלילה, כיסו קבוצה קטנה יותר בין החברותא שלי, ביניהם עוד כמה חברים, אחד מהם יששכר ורבן. הקבוצה הזאת הגיעה, כיסה בפרש 24 שעות, והגיעה בפרש כמה קילומטרים בודדים מתוך לבנון למקום אחר, וכידוע הגיעו לקרב קשה ואכזרי. שמיני אז זכריה נהדר מאיתנו, אלא יודעים מעליו גורלו. חוסר הוודאות מרחב כעננה כבדה מיני אז על המשפחה כמובן, ובמובן רחב יותר גם בית המדרש. ממש מטר ספורים איפה שאני עומד כרגע, זכר ישב כל אותו שנה, למד, התווכח, ספג פה את אווירת הישיבה. ומני אז, כאמור, עקבותיו נעלמו, איננו יודעים איפה הוא. התכנסנו פה היום כעבור 30 שנה, מתוך כמה מטרות. ראשית, כמובן, להביע תמיכה, להראות שהציבור לא שכח, להראות שהרצון לדעת מעליו גורלו, לזכות את משפחתו בידע, מעבר עליו מני אז, לתת את היכולת מרת להשיבו אלינו. ומקביל גם, מעבר לחיזוק חוסר ודאות, גם באיזשהו מקום להביע צערנו על אובדן כל השנים היפות. עברו 30 שנה מני אז, 30 שנה שבהם לולא היה נעלם ונעדר, אלא היה ממשיך לחיות בתוכנו, יש להניח שם כמשפחה, היה תורם לחברה, היה חי עם משפחתו, עם הוריו. ב-30 שנה נעלמו כלא היו, נמחקו מחייו, נעלמו למפה, יחד עם חוסר הוודאות הקשה שמחייב המשפחה. הרמב"ן כותב בפירושו ספר איוב, שבניו של איוב נעלמו. בסוף הפירוש הוא כותב שם, שאיוב לא היה מת, שבניו דווקא נהרגו, הם פשוט נעלמו. וכל ספר איוב לדעתו, איוב מקונן בעצם נעדרים, אנשים שידוע מעליו גורלם. וכמובן שאב הטיפוס שכולנו חושבים עליו, יעקב אבינו. הקרא בסוטן יעקב, ואי אפשר שזכר ביעקב, שלא ידע מעליו גורל בנו, הנביא של זכר יונה, זכר צדיק לברכה, שכי יעקב בשעתו לא ידע במשך עשרות שנים אלא בגורל בנו, אבל שלא כמו יעקב, לא זכה בסופו של דבר לפגוש את הבן החדש, ולא זכה לדעת בסופו של יום מה קרה. להבדיל בין החיים לבין החיים, אמו, גברת מרים שנמצאת איתנו, שיביא כי יעקב, התנ"ך לא מספר מה קורה עם יעקב, יותר נכון, אין לו את רחל, יעקב מתמודד לבד עם ידו של יוסף. וכאן מרת חוו יחד גם אבא וגם אמא ואימו ממשיכה במאמצים בלתי מילים מתוך עוצמה פנימית מרשימה לחפש ולחפש, לחטט רגליים, לעשות כל מאמץ עד שתדע מעלם גורל בנו, עד שתשיב אותה אל המשפחה ועד שלב בעזרת השם בידה להשיבו, אם לא אל אבי, לכל הפחות אל אמו. אנחנו כאמור צריכים לתת את התמיכה, את ההזדהות. אנחנו כמובן נתפלל בסוף היום שהקדוש ברוך הוא ישיב אותו, נאמר פרקי תהילים, כי לקדוש עם ישראל מאז המשנה בתענית שבית שרה אומרים תהילים. זוכר גם לומר, זה כ-30 שנה לא השתנה כמעט שום דבר בסוריה, הנהגה נשארה אותה הנהגה אכזרית, והנה בחודשים האחרונים המצב שפתאום מתהפך על כנו, נהיה נזיל, נהיה שונה, איש לא ידע אם ייגמר הבחירה החופשית שבידי האדם טרם הכריע, והשגחה טרם הכריע, מה יקרה שם בשכנתנו מצפון. אין לדעת אם הדבר יסייע בשביל ברד גורלו של זכריה, או חס ושלום ההפך. מה שאיתן נאמר, שהמצב איננו סטטי, כפי שהמשך 30 שנה, שהמצב שבסוריה הוא דינמי, ומי יודע מה ילד יום, ואם זה יפתח איזשהו פתח, אם לא מחר אז מחרתיים, ואם לא אז בהמשך איזה פתח שנוכל סוף סוף לפזר את הערפל ולדעת מה קרה מני יותר סיוון, איפה היה, מה עבר עליו, מה קרה בכל אותם שנים. ובינתיים כאמור אפשר רק לחשוב על השנים המבוזבזות, על השנים העבודות, על כך שבניו של החברות שלו עומדים בישיבה כבר, והוא בינתיים איננו ונעדר מאיתנו. המציאות הזאת של חוסר הוודאות היא כל קשה, וכן אנחנו מתפללים, מתחננים לקדוש ברוך הוא שצריך להתפזר את הספק. ומצד שהמציאות הזאת כמה מרשים באמת הפועלה של גבולות באומר, שכל הזמן עסוקה במרדף לחפש אחרי אינפורמציה, אחר הקשרים, לסייע בין ישיר את בנה. כל מה שאנחנו יכולים לומר, זכר לחבר שלנו, ישב פה, למד איתנו, שיחק איתנו, צחק איתנו, התייסר איתנו, ובסוף גם לחם איתנו. והקדוש ברוך הוא, רק לפנות ובורא עולם, אנא אשר אותו, שנוכל מרד להיות לחיות, שנוכל מרד לסגור את הפרשה הקרובה הזאת, ו... כשם שיעקב בירר וידע מעלה בגורלו של בנו, כך גם נסגלנו במקרה הזה.
שפיקדתי עליה נפגעתי מחייל קומנדו סורי בכתף, זמן קצר אחר כך הוטל רימון על הצריח, נפצעתי שנית ונפלתי בתוך הצריח. אמרתי לצוות שיכוון את הטנק לתפוס מחפה ממזרח לאחד הבתים וצמוד אליו, כיוון שרוב טילי הנוטט והסגרים הם לא הפסיקו להגיע ממערב, ואנחנו נרד עם הצוות לתוך הבית. במשך הלילה הצטרף אלינו לתוך הבית גם צוות של מרגמה מהגדוד, שהנגמה שלו עלה באש. השחר מאיר, ואחד החיילים שאמרתי להם לשמור על פתחי הבית והחלונות, בא בריצה ואומר שהאור עלה, והוא רואה 200 מטר מהחלון חניון של מחלקת טנקים סורים, אוכלים ארוחת בוקר. אמרתי לו, תמשיך לצפות, תעדכן. לא עובר זמן רב, הוא מגיע בריצה, ואומר ששני חיילים מהמחלקה, במחלקה הסורית, מתחילים ללכת לכיוון הבית. ואכן, שני חיילים התחילו ללכת איתם לכיוון הבית. אצלנו בפנים נאומה. המפקד של המרגמות טוען, צריך להרוג אותם, זה מלחמה. אני מסביר לו בלחש שפגיעה בחיילים האלה תביא עלינו את כל מרחקת הטנקים, הם גם ישמידו את הבית, ואין שום טעם למצדה, אין כאן שום תועלת צבאית. הבחור מתעקש, וכל זה תוך כדי מרחק ההליכה של שני חיילים סורים לכיוון של הבית. נתתי פקודה לצוות שלי לקחת ממנו בכוח את הנשק, ופשוט להשכיב אותו על הרצפה, ואת כל זה בלחש ובשקט. הסורים באמת הגיעו, הם נטילו את נמיהם על הקיר, אולי אשר יצר, והסתלקו כלעומת שבאו. אנחנו נשארנו בבית, מתחילים לתכנן את הנפילה בשבי, או את מסע המילוט החוצה. בינתיים, מתחילה הפגזה נוראית. הייתי כבר תחת ארטילריה כמה פעמים, זה לא פעם ראשונה, אבל זה היה משהו אחר. פשוט כל האדמה ממש רעדה. חשבנו שזאת ארטילריה מקדימה להתקפה של הסורים, ולא היא. זו הייתה ארטילריה שנולדה מריכוז של 11 גדודי ארטילריה, כמה אגדים, שהמטרה שלה הייתה פשוט לעזור לנו להיחלץ החוצה. המגד עירה, שהיה תקוע בקצה הקדמי של הכפר, עבר מטנק לטנק מקדימה, ואמר להם שברגע שהוא עולה על הכביש, כולם עולים אחריו ומתחילים לדור דרומה לעבר כוחותינו כדי לצאת מסולטן יעקב. הערכה הייתה שיהיו הרבה נפגעים ביציאה, אך זה עדיף על פני שערות בכפר ללא תחמושת. הקומנדו הסורי כבר התחיל לטפס על סיכוני הטנקים, ומפקדי הטנקים הורידו אותם באש, ברימונים, ואפילו בצידוד מהיר של הקנה. המגד החל לנסוע, ובעקבותיו, כאשר הוא הגיע הקרוב לבית שבו היינו, נהג הטנק שלי, שגם הוא בוגר הישיבה, רמי ריינר, ראה אותו, הניף לו טלית, זה אנחנו, זה לא כוח סורי. המגד עצר לרגע, סימן לנו לעלות על הנגמשים מאחורה, והם המשיכו יחד איתנו לדור החוצה. היו לנו הרוגים, היו לנו פצועים, ואת זה המגד העריך שיהיו, אבל היו לנו גם 5 נעדרים, ואת זה לא שיערנו. יצאנו משם, הפצועים כמוני פונו לבתי החולים, אני שכבתי תקופה ארוכה, עברתי 8 ניתוחים כדי להציל את היד שנפגע קשה והייתה בסכנת קטיעה, ולבסוף השתחררתי הביתה. חלפו כמעט 2 שנים, ואז התבשרנו לראשונה ש2 מהנעדרים הם בעצם שבויים. האחד אצל ג'יבריל, חזי שי, שאגב ראית אותו הבוקר באירוע אחר לקרב הזה שהיה בבר אילן, והשני אריה, שהיה גם כן מאותו צוות, בכלל ישר אצל הסורים. לאחר בערך 3 שנים בשבי, הם חזרו בשתי עסקאות שבויים נפרדות, שניהם חזרו חזרה. 3 נעדרים יש עדיין מהקרב. צבי פלמן, יהודה כץ, וזכריה באומל, בוגר הישיבה שכמו שמואל ציין, ישב כאן יחד איתנו. זכריה וצבי הם מהטנק של חזי שי ואריה, אותם 2 שבויים, ויהודה כץ הוא מטנק אחר של קצין שגם הוא נפגע ביציאה החוצה ונהרג, ואחרי 2.5 שנים באחד מחילופי השבויים קיבלנו את השאריות של הגופה של הקצין. 20 הרוגים, 10 פצועים היו בקרב. אין מי שחזר משם כפי שיצא אליו, אם בגופו, אם בנשמתו, או בשניהם. לעתים כשאני יושב וחושב, מהם הדברים שדוחפים אותי לעשות? למה החלטתי למשל להשקיע דווקא בצבא. למה החלטתי שצריך להציע מודל מנהיגות שונה? למה חשוב להילחם תוך שמירה על ערכי מוסר גבוהים? למה החסד זה דבר שדווקא אפשר לעשות אותו בצבא? התשובה תמונה שם בלילה ההוא. שם צמחו הנדרים האלה. כולנו נכפלנו בדברים. נדרים מסוגים, ממינים שונים, כל אחד, אבל נדרים. נדרים המשפיעים על חיינו עד היום, וישפיעו כנראה גם בעתיד. למה אני מתכוון כשאני אומר נדר? מהו בעצם מהותו של נדר? המופע היהודי המסורתי, המרכזי של נדר, ליהודי שלא חובש את ספסלי בית המדרש, הוא כמובן לא הסוגיות של מסכת נדרים, גם לא הפסוקים בתורה. המופע הוא כמובן תפילת כל נדרי וכניסת יום כיפור. זה מה שיהודי מן השורה יודע. מה עניינו של כל נדרי כאירוע מרכזי של ערב יום כיפור? בייחוד שהלכתית, אין כנראה כל תשתית בפסיקה שכל נדרי יכול להתיר איזה נדר. אז איך התפתחה התפילה הזו לאירוע כל כך מרכזי? אנחנו תפילים כל נדרי קטני, בתי הכנסת מלאים, שומרי מצוות, כאלה שפחות שומרי מצוות. הלכתית די ברור, ולא רק מההתנגדות של הגאונים, שאין כנראה לכל נדרי יכולת להתיר נדרים. אני באמת רוצה להציע שכל נדרי הוא מהרשיות היום, הוא אבן יסוד של יום הכיפורים. אבן יסוד של תהליך התשובה. כי מה הוא נדר? נדר זאת החלטה שמתקבלת היום, שמחייבת אותי בעתיד. בעצם מדובר בסוג של משכנתא. אני ממשכן את העתיד שלי. אני אעשה משהו מחר כי התחייבתי עליו בעבר. במחשבה מעמיקה, בעצם זה רוב העשייה שלנו היום יומית. אנחנו עושים דברים היום כי התחייבנו אליהם פעם. אנחנו משועבדים פשוט לעבר שלנו. אנחנו מגיבים, אנחנו עושים, אנחנו אומרים, אנחנו נמנעים, בגלל משהו שקרה בעבר. העתיד שלנו ממושכן כמעט כולו. זה סוג של נדר. לעשות דבר שהוא תוצאה של משהו בעבר. אתה לא אוכל אצל מישהו בגלל משהו שרע בעבר, אתה אוהב אדם מסוים בגלל מעשה שהוא עשה, ואתה לא מסוגל לשמוע בעל תפילה עם נוסח או מנגינה שונה, כי בישיבה או בתיכון היה נוסח אחר. אנחנו די משובדים, וזה בדיוק המובן של נדר באופן הכללי. מכשיר שקובל אותנו וגורם לנו לפעול בצורה מסוימת בעתיד בגלל העבר. וזוהי האמירה של כל נדרי. לא משנה אם הנוסח הוא מיום כיפורים שעבר, יום כיפורים זה, או יום כיפורים זה, יום כיפורים הבא. מעבר לפרטים הפורמליים, כל נדרי בא לומר לנו שכדאי פעם בשנה לנער קצת את הכיבונות. העוגנים, המצלקות, המחויבויות. לפתוח אותם קצת. אם לא נעשה נימור כזה פעם בשנה, מהר מאוד נמצא את עצמנו מקובעים כל כך, שניתן כמעט לצפות מראש כל תגובה שלנו. אנחנו מחויבים לבחון מחדש את הנדרים שהתקבעו, ולקבל מחדש על עצמנו את הנדרים החשובים המשמעותיים, שהחלטנו שהם משמעותיים לנו. זכריה, אני רוצה לספר לך, ש-30 שנה אחרי שנפלת בשבי, הנדר של לוחמי ומפקדי הגדוד לעשות למען נפגעי הקרב הוא מהנדרים שאנחנו מחדשים מחדש בכל יום כיפור. חשוב לעשות. מה זה? לעשות זה לתמוך בחלשים, לעשות זה לתמוך במשפחות, לעשות למען זה להמשיך ולדבר על זכריה בעשרות מקומות בארץ ובעולם, והרבה מאוד אנשים עושים את זה גם בלי שאתם יודעים. חלפו 30 שנה ואני רוצה לספר לך שבית המדרש ממנו יצאת מלא בראשי הישיבה ובתלמידי הישיבה. תלמידים שעוד לא נולדו כאשר אתה כתבת את הגלויה המצמררת לאורך בחניון הטנקים ליד קיבוץ דפנה. כתבת לאבא ואמא, אל תדאגו, הכל בסדר, אך נראה שלא אבוא הביתה בקרוב. לא אבוא הביתה בקרוב. האם אנחנו עשינו ועושים כל מה שאפשר על מנת לגלות איפה אתה ואיפה צבי ואיפה יהודה? האם אנחנו עושים מה שאפשר על מנת לדעת מה באמת קרה לכם? האם נפלתם שם בקרב? האם נשארתם שנים ארוכות באיזה מרתף תחום ואפל? זכר לי, הרבה אנשים עשו המון, אבל במבחן התוצאה לא עמדים. אנחנו לא יודעים. אני מרגיש ויודע שאנחנו עדיין מחויבים להמשיך. מחד, לדרוש, לבקש, לחקור, ולהחזיר את מה שניתן להחזיר. ומאידך לא פחות חשוב, להמשיך את הדרך בה האמנת. הרי כתבת שלא תבוא הביתה בקרוב. אביך הלך לעולמו כאשר הרפל הקרב עדיין לא התפזר. וכידוע, תרת הספקות היא מאבני היסוד הנפשיות של היצור האנושי. אני יכול להגיד לך, ספריה, שאם 30 שנה לאחר אותו לילה, לאחר אותו לילה שחור ובוקר קשה, הישיבה מלאה מפה לפה, וכולם הגיעו למענך היום, אז אתה משפיע. זהו הנדר שאני מבקש מכולכם לצאת אותו. לעשות משהו מחר, כיוון שהתחייבתי עליו היום. לא כטייס אוטומטי, אלא כמחויבות שאנחנו מחדשים אותה היום שני. ספריה, אנחנו נבקש את אחינו, ובד בבד עם הדרישה והחקירה, אנחנו ממשיכים את דרכך. אני זוכר שבחת משיחות הגדוד, שמעתי את ספריה. שמעתי אותך מדבר על החשיבות שבהפצת המסר היהודי והישראלי בעולם. המגד אמר איזה משהו מוזר על היהודים בעולם. אמר איזה משהו שלא כל כך מתקבל. ואתה וכמה חבר'ה, ואני אגב לא מתפלא, כי אני מניח שזו התוצאה של ההבנה שלך, שנצרבה בילדותך ארוכה בברוקלין, אתה אמרת לו, אנחנו נמשיך ואנחנו נפיץ ואנחנו נלמד, להתפתח שם ויכוח שלם סביב העניין הזה. כמו שאמר ראש הישיבה, אני שלחתי שם לפני זה, מי יודע מה היית עושה ב-30 שנה האלה? מי יודע כמה היית מפיץ? כמה היית מלמד? כמה היית מדבר? כמה היית נלחם למען אותה אמונה שדיברת עליה אז? אבל אני אגיד לך, ספריה, אנחנו נלמד, ואנחנו נפיץ, ואנחנו נסביר, זו רק אחת החובות שלנו אליך, הנדר המתחייב. אסור לנו לאפשר שחייל יהודי שמחרף את נפשו למען עם ישראל, ימוג באפלה. זה נכון לכל חייל שנפל, על אחת כמה וכמה, זה נכון כלפי ספריה ולכלפי חברינו הנהדרים. חייל יהודי צריך להשאיר חותם גדול, וחייל שנהדר צריך שירו את האש מקצה השמיים ועד קצה השמיים. מספרים שפעם הבעל שם טוב שאל בשמיים מי יהיה שכונו בעולם הבא. הראו לו איזה יהודי פשוט מאחת העירות בגליציה, זה יהיה השכן שלך. נסע בעל שם טוב לראות מי היהודי, מי יהיה השכן שלו. הוא מגיע, הוא רואה יהודי פשוט שכל היום אוכל. בבוקר, בערב, בלילה, כל הזמן זולל וסובל. יהודי גדול ושמן מאוד. רק אוכל מעניין אותו. שואל אותו בעל שם טוב, רגיד, למה אתה אוכל כל כך הרבה? למה כל היום אתה עסוק בלרדוף אחרי אוכל? אומר ליהודי, כשאני הייתי ילד, מספר היהודי, באו הקוזקים ושרפו את אבא שלי. ואני זוכר את הלהבה הקטנה. קצת להבות, ואבא שלי נגמר. אני אוכל, וכשיבואו לשרוף אותי, תהיה אש מקצה הארץ ועד קצה הארץ, שכולם יראו ששורפים יהודים. זכריה, אנחנו תחת עולו של הנדר, שכשחייל ישראלי לא חוזר לבדי הקרב, יראו את האש מקצה הארץ לקצה הארץ. יראו את האש שלו עשרות שנים קדימה. יראו את האש שלו עד שנדע מה עלה בגורלו, ונשיב אותו בכל מצב לעם ישראל. אמנם אמרת, לא אבוא הביתה בקרוב, אבל כבר חלפו 30 שנה.